שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום אנחנו נרצה ללמוד מהרב לייטמן איך להסתכל על החיים בצורה נכונה, יש כל מיני גישות שמדברות על זה שאנחנו יכולים לשנות קצת את זווית המבט ולקחת את החיים שלנו למקום הרבה יותר מתקדם, תהיו איתנו, יעל בואי תפתחי בבקשה.
אנשים היום מנסים באמת לסגל לעצמם דרכים שונות להסתכל על החיים. כשאחת הדרכים ככה יותר פופולריות זה לנסות להסתכל על עצמי או מהצד או במבט על, כדי לראות גם את הסיטואציה ככה בזווית אחרת וגם לראות את עצמי בצורה אחרת ולדעת איך להבין יותר נכון את הסיטואציה, את עצמי ולפעול בצורה הנכונה ביותר. אריק זאבי, שהיה ג'ודאיק הישראלי, אומר כשתגיעו למצבים של לחץ תנסו להסתכל על עצמכם מהצד. זה נשמע פשוט, אבל זה קשה. אחד הדברים שהכי יצאו לי מזה שהייתי ספורטאי, זה לא המדליות, אלא זה שלמדתי להכיר את עצמי. זה אומר ככה ממש ממש לפני שהוא פרש, ובאמת קל לנו יותר להסתכל על אחרים מהצד, מאשר להסתכל על עצמנו. ואני רוצה ככה לפתוח בשאלה, מה זה בכלל להסתכל על עצמי מהצד? מה מאפשר לבן אדם להסתכל על עצמו מהצד?
אני לא חושב שזה אפשרי. אני לא חושב שאדם יכול לצאת מעצמו. האדם הרגיל, זאת אומרת, שחי בעולם הזה, הוא לא יכול. קודם כל הוא בנוי בצורה כזאת שהוא חי בתוך עצמו. אפילו שהוא משתדל להתעלות מעל עצמו, זה יהיה בצורה מלאכותית. זאת אומרת שגם ההתעלות מעל עצמו, זה יהיה התעלות שלו ומעל עצמו שלו. זאת אומרת, זה מין תרגיל כזה.
לופ כזה, אתה אומר.
כן, בלבד. ואני לא חושב שזה נותן משהו. אם זה היה נותן לאדם אפשרות להיות אובייקטיבי, להיות מגלה כל מיני דברים חדשים, להחליט נכון ומחדש, אז כבר האנושות הייתה מקבלת את השיטה הזאת מזמן. כי הדברים האלה ידועים, ופסיכולוגים כבר מלפני 2000 שנה גם כן גילו את הדברים האלה ודיברו על זה. אנחנו יכולים לראות את זה אצל היוונים ובכלל, אפילו רומאים דיברו על זה. אני כבר לא מדבר כבר על חכמי ישראל, אבל זה לא מוסיף כלום. זאת אומרת, זה מוסיף כל מיני תרגילים כאלה, נעימים, חכמים קצת, שמלמדים לאדם איך לצאת קצת מהלחץ, קצת לשכוח, קצת להתעלות מעל עצמו, אבל בעצמו זה כמו שאומרת, זה איזה מין טרנינג פנימי, מה שהוא עושה עם עצמו, לא יותר מזה.
מה חסר כדי שהוא יוכל באמת
לראות? הוא לא יכול לצאת מהטבע שלו. הוא לא יכול לצאת מהטבע שלו. מה את רוצה? שהוא יסתכל, באיזה עיניים שיסתכל לעצמו? בעיניים אחרות? על מי יסתכל? על מי שהוא? זאת אומרת, יש כאן משחק מחור מראש.
יש לנו, היכולת שלנו להסתכל על אחרים היא כן יותר אובייקטיבית מאשר להסתכל על עצמנו?
על אחרים?
כן.
לא? למה על אחרים אנחנו יכולים להסתכל בצורה אובייקטיבית? גם על אחרים אנחנו מסתכלים בעיניים שלנו, וכל מה שטוב לרע לי, כך אני לפי זה שופט את הזולת, וכך אני בונה בתוכי את התמונה שלו. וכשאני קולט אותו, מקליט אותו בתוכי, כבר התמונה הזאת עברה דרך הרצון אגואיסטי שלי, והיא מקבלת בהתאם לזה כל מיני צורות, נעים לי, לא נעים לי, מתאים, לא מתאים, קרוב, רחוק וכן הלאה. ואז בהתאם לזה, אני כבר מקבל ציור מוגמר.
זה בדיוק מה שהגישה מנסה לעשות, כי בעצם בן אדם מבין שהוא גם מונע על ידי רגשית, על ידי הרבה מאוד דברים. אנחנו רואים שבעת שערה רגשית, למשל בכלל, אתה לפעמים מאוד קשה לך לתפקד. אתה ממש לפעמים לא יודע אפילו מה לעשות, ובטח שלא לנתח את הסיטואציה כמו שצריך. אז ככה, בן אדם מרגיש שבאמת הרבה מאוד פעמים הוא קלו בתוך התכונות שלו, ההתנהגויות שלו, כל מיני דברים ככה שעובדים בצורה אוטומטית כזאת. והוא באמת מנסה להסתכל, נראה לו, אבל שכשהוא מסתכל על האחר, אז הוא רואה אותו ככה באיזשהו ריחוק, הוא רואה אותו כן באיזושהי צורה שלו, שהיא יותר אמיתית.
שלו,
לא אז אתה אומר, היא אמיתית בשבילו, אבל היא לא אמיתית באמת.
כן, לא, לא אמיתית לאף אחד. אלא אף אחד לא רואה שום צורה אמיתית אף פעם.
יש בכלל דבר כזה, לא, מציאות אובייקטיבית?
לא, כי אנחנו בנויים מהרצון ליהנות, והרצון ליהנות הזה הוא מקלקל כל תמונה. דברי עם אמא כלפי הילד שלה. מה, יש משהו יותר חשוב, יש משהו יותר חכם, יותר יפה, יותר... ברור שלא. זה אנחנו מבינים. למה בדברים אחרים אנחנו לא חושבים כך? לכן כתוב, חזל כתבו מזמן, כל הפוסל ממו פוסל.
זאת אומרת שהכל זה בעצם מזווית הראייה שלי, ואני כבן אדם לא יכולה לראות.
לא.
מה אומרת על זה?
אני לא יכול לצאת מהאגו שלי, מהרצון לקבל שלי, ולשפוט מישהו בצורה אובייקטיבית.
יש בכלל דבר כזה שנקרא מציאות אובייקטיבית?
לא.
שאפשר לראות כאן...
היא לא קיימת בכלל. היא לא קיימת בכלל. כי אין מציאות מחוץ למה שמצטיירת בתוך הרצון האגואיסטי שלנו.
עכשיו סיבכת אותי לגמרי. למה? כי מה אני חשבתי? אני חשבתי שאם קיימת, כאילו צריכה להיות לבן אדם איזושהי נקודת קיימת? אחיזה.
כלפי מי היא קיימת?
באופן אובייקטיבי, לא קשור לבן אדם כזה או
אז
אחר.
אז מי אומר על זה שהיא קיימת?
יש איזה מצב נתון, שאם היינו מצלמים אותו...
איזה מצב נתון?
שנייה, אם היינו מצלמים אותו באיזשהם מצלמות חיצוניות כאלה, ומצליחים לראות רק מה קורה, אז היינו רואים איזשהו מצב שכולם, שזה הנתון. עכשיו, כל אחד מתוך הנתונים הפנימיים שלו, באמת מתייחס למצב הזה קצת אחרת, אבל צריכה להיות איזושהי סיטואציה אחת, שהיא זאתי שקיימת כרגע, או היא זאתי שקיימת. האם קיים דבר כזה, או שגם הדבר הזה לא קיים?
לא קיים. לא קיים. ואף אחד לא יכול לראות אותו, אפילו אם היה קיים. אבל הוא לא קיים.
יש, ככה, אני אלך עוד...
ואנחנו לא יכולים להגיד עליו שום דבר. לא יכולים להגיד עליו שום דבר. כי מה שתגידי זה מתוך ההתרשמות שלך האגואיסטית סובייקטיבית.
זה כבר משהו אחר, אתה אומר לי. זה כבר, אתה אומר, הקלים שלך מראש, הם קצת...
לא, אבל אני אומר שקודם כל בצורה אובייקטיבית אנחנו לא יכולים לדבר. אנחנו לא יכולים להגיד כלום. בחוכמת הקבלה זה נקרא עצמותו. עצמותו זה משהו שקיים, שהוא קודם לפנינו, מה שנקרא. כן? זהו. כוח, ללא צורה, ללא טבע, משהו משלו. השורש הקדום, שאנחנו לא יכולים להגיד עליו אף מילה, חוץ מעצמותו. מה זה הוא, עצמותו? הוא בעצמו. מי הוא? הוא משהו, כלום, עצמו.
ומה הוא נותן לנו בחיים האלה? זאת אומרת, מה התפקיד שלו כאן בתוך הדבר הזה?
הוא נותן, אז על זה כבר מדברת חוכמת הקבלה. שאותו עצמותו, הוא ברא רצון לקבל. רצון ליהנות. ובאותו רצון ליהנות, הנבראים מרגישים את עצמם כקיימים. נטייה ליהנות. זהו.
הגישה של אותם נבראים לחיים, היא משנה משהו? לא. את האופן שבו הם יחיו את החיים?
אם אנחנו רוצים לשנות את החיים שלהם, בשביל זה אנחנו צריכים לבדוק מהם החיים שלנו, איך הם מצטיירים בנו, איך אנחנו יכולים לצייר אותם בצורה אחרת.
אז בואו נפרק את זה לאט לאט. צריכים לבדוק מהם החיים שלנו, איך הם מצטיירים בנו, ואיך אפשר לצייר אותם בצורה אחרת.
כן.
אז בוא נלך איתך שלב שלב. שלב הראשון, לבדוק מה הם החיים שלנו.
חיים שלנו, מה שאנחנו מרגישים בתוך הרצון שלנו. שחוץ מרצון לא נברא כלום.
תסביר רגע, על איזה רצון אתה מדבר?
אני מדבר על רצון ליהנות.
אז מה הם החיים שלנו?
מה שמורגש בתוך הרצון ליהנות שבכל אחד.
נגיד, לי יש רצון ליהנות ממשהו מסוים, לך רצון ליהנות ממשהו אחר, ולה רצון ליהנות ממשהו אחר. בהתאם לרצון שיש לכל אחד ואחת מאיתנו ליהנות ממשהו מסוים, מצטיירת בנו תמונה מסוימת שהיא המציאות שאני חש אותה כמציאות שלי.
כן.
ואתה תחש מציאות אחרת והיא מציאות אחרת.
קצת.
קצת אחרת.
כן.
אוקיי, אז זה לגבי מה הם החיים שלנו. זאת אומרת, תמונת המציאות היא תלויה ברצון הספציפי שיש לאדם מסוים ברגע נתון.
כן.
יש לכל בן אדם יש רצון אחר בעולם הזה? רצון לקבל שונה, קצת שונה?
שונה קצת.
אומרת, אין
קצת שונה.
אין שני אנשים או קבוצת אנשים שיש להם אותו סוג של רצון.
אותו לא יכול להיות, כי הם שניים.
אוקיי, כל אחד יש לו את הרצון הייחודי שלו, בנוי אחרת.
הלאה. אז זה הבנו שאת הדבר הראשון שאמרת שצריך לבדוק, מה הם ההיים שלנו. דבר שני שאמרת צריך לבדוק, איך הם מצטיירים בנו. איך מצטיירת בנו תמונת ההיים המסוימת שלי.
אז אומרים כך, שאותו הכוח הקדום, כשהוא מתראה כלפינו, הוא נקרא אור. והרצון שלנו, שמרגיש את האור, הוא מרגיש את עצמו כשנמצא בכוח החיים. שהוא חי, שהוא מתמלא, שהוא נהנה, שהוא נמצא עם מישהו במגע. ורצון לקבל שמרגיש כך את האור, הוא מתחיל להתפתח בתוך האור. ומזה יש לנו התפתחות החיים.
מה שעכשיו ניסיתי להבין זה הבירור השני שאמרת, איך תמונת ההיים מצטיירת בנו. לא הבנתי איך היא מצטיירת בנו. זאת אומרת, בי. הדבר הראשון שלימדת זה שבהתאם לרצון שיש לי ולרצון שיש לה, כל אחד קולט תמונת מציאות מסוימת. את זה הבנתי. השלב השני שאמרת...
איך התמונה הזאת היא מצטיירת?
כן, את זה לא הבנתי.
מתוך שברצון לקבל של כל אחד, כל אחד מקבל איזה מנת אור.
מה זה מנת אור?
אור זה נקרא כוח שמשפיע על הרצון לקבל, שזה טבע של כל אחד, והרצון לקבל מאור הזה נהנה, ואז צורות תענוגים של הרצון לקבל, הם מצעירים בתוך הרצון לקבל תמונות. כמו יש לך סרט שמצלם.
כן.
אז יש שם חומר.
כן.
שמרגיש את האור.
כן.
והאור הזה שמשפיע על החומר, הוא מצייר בתוך החומר כל מיני ציורים.
כן.
וזה מה שאנחנו רואים כפוטוגרפי.
כן.
כן? זהו.
אז איך זה קורה בחיים?
איך זה קורה בחיים?
כן.
שאנחנו, כולנו, כרצון לקבל, מרגישים את הכוח העליון, האור הזה, שפועל עלינו, והוא מצייר לנו כל המציאות. שאני רואה ברצון לקבל שלי, שיש לי גוף, וזה מצייר לי אותו אור העליון, שיש מרחב סביבי, שגם כן מצייר לי אותו אור העליון, שיש כאן עוד גופים, כך מצייר בי אור העליון, ברצון לקבל שלי. זאת אומרת, מי זה אורן לוי? אורן לוי זה רצון לקבל שלי, שאני רואה אותו רק לא קרוב, שהוא נמצא בי, בגופי, אלא הוא נמצא מחוץ לגופי, ויש לו תכונות מיוחדות והכל, אבל זה אני רואה. זה אני רואה, וזה שייך לי. זאת אומרת, אתה שייך לי, וגברת שייכת לי, וכל העולם הוא שייך לי. זה רצון לקבל שלי, ואני כך מרגיש את הציור של העולם. מאיפה אני מרגיש? מאיפה שאור העליון הזה מצייר לאותו. זאת אומרת, מהו כל העולם? כל העולם זה הרצון לקבל שלי, שבו כך מצטייר את כל הציור הזה. תלת מימדי, גדול, והכל זז, מפני שרצון לקבל שלי כל הזמן משתנה.
אז מה שאני רואה סביבי, זה איזשהו סרט שמוקרן מתוכי?
לא מתוכך.
מאיפה?
עליך זה מוקרן. האור העליון מקרין עליך.
על הנתונים הפרטיים שלי?
כן.
ולך הוא יקרין סרט אחר בהתאם לנתונים הפרטיים שלך?
כן.
ולה סרט אחר בהתאם לנתונים הפרטיים שלה?
כן.
אז אם הבנתי נכון, הבנתי מאוד את הדוגמה קודם עם התמונות, נזכרתי בילדות, שהיית מצלם במצלמה, ואז יש פילים, אתה שולח לפיתוח, ובהדר חושך מפתחים אותם, ואז כן, אתה כן. לא רואה מה שיש שם.
נכון.
אבל ההקרנה האחת על התמונות השונות שצולמו, פתאום לאט לאט הדברים מתחילים להתבהר. אז אם הבנתי נכון, עכשיו בוא נעשה את הנמשל, בכל אחד יש נתונים שונים, שהם בעצם מיוסדים על כל מיני רצונות שיש בו, ליהנות מכל מיני דברים. בסך הכל המכלול הזה שהוא דינמי וכל רגע משתנה, אני רוצה גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. סט הרצונות שלי, זה הנתונים הפנימיים שלי, שתחת ההקרנה של אותו כוח שאותו לא הבנתי עוד, שקראת לו עצמותו, שמקרין משהו, איזשהו אור, פתאום כמו בפיתוח תמונה בפילם, לאט לאט מתחילה להיווצר תמונת עולם סביבי, שהיא בעצם הקרנה של הנתונים הפרטיים שלי. כן. עד פה הבנתי?
כן.
עכשיו זה אישי. לכל אחד תמונה שלו בהתאם לנתונים האישיים שלו.
כן.
אני מניע שיש גם חלק מהנתונים שהם בכל זאת משותפים, כי נגיד שלושתנו מסכימים שיש פה עכשיו שולהן וקוס תה פה.
בסדר.
אוקיי, אבל בתוך הדברים הכן משותפים, בטח יש לנו גם איזה הבחנות שונות, שהן כבר יותר תלויות בנתונים.
גם כן אנחנו לא יכולים לחקור עכשיו באיזה צורה כל אחד רואה את השולחן.
אוקיי. אז עד פה נגיד שהצלחתי לעקוב אחריך, בירור השלישי שאמרת שצריך לעשות, אחרי שאמרת נבדוק מה הם החיים שלנו, איך הם מצטערים בנו, ואז אמרת, ואיך אפשר לצייר אותם אחרת.
ובשביל מה לצייר אותם אחרת?
אוקיי, אז בוא נלך עכשיו לבירור הזה. איך אפשר
לצייר... אתם רוצים מהציורים האלה?
אנחנו רוצים להתחיל להתקדם בחיים שלנו למקומות יותר טובים, מהמקומות שבהם אנחנו נמצאים עכשיו. אז יש גישה עתיקה, כמו שאמרת, שכבר אלפי שנים אנשים אומרים אותה, שאם אתה לא תהיה שקוע בתוך הסרט עצמו של החיים שלך, אלא קצת תתחיל להתבונן מהצד, יכול להיות שתוכל להתקדם למקומות יותר מפותחים. זה מה שאנחנו רוצים, להתקדם למקומות יותר טובים. אז איך ממה שלימדת אותנו עד כה, עכשיו בוא תיקח אותנו צעד קדימה, ככה חיים בנויים, איך עכשיו אני יכול להתקדם איתם למקומות יותר טובים?
מקום יותר טוב זה להבין בשביל מה כל זה קיים, למה אני צריך לעבור את הציורים האלה, צורות האלו, למה אני תופס את העולם בצורה כזאת, ובמה אני יכול בעיקר אולי לשנות את העולם.
לטובה.
נו, ודאי.
אוקיי.
אני רצון לקבל.
ודאי.
רצון ליהנות. אז איך אני עושה זאת?
זאת השאלה.
כן. אז כאן אני צריך לחקור מהו החומר שלי, רצון ליהנות, ומה הכוח שפועל עליי, זה האור. שמשפיע עליי, ותחתיו אני מקבל, תחת השפעתו אני מקבל כל מיני צורות, וצורות האלה הם מצירים לכל העולם, דומם, צומח, חי, מדבר, קרובים, רחוקים, כל מה שקורה זה הכל מצייר האור על הרצון לקבל שלי. אני רואה תמונה תלת מימדית, שבה אני קיים בעצמי וסביבי, וזה הכל האור העליון מצייר. עכשיו אני רוצה לדעת איך אני עושה, קודם כל הציור הזה יותר טוב, זה קודם כל.
הכי חשוב.
כן.
גם את הרגשות שלי אותו אור, זאת אומרת גם את החוויה שלי בתוך כל העולם הזה שאני רואה.
ודאי, רצון לקבל שלי, זה נקרא הרגשות, הרגשות, מחשבות, נתונים, הכל, 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 נטיות, הכל. אז אני צריך לדעת איזה, מה אני צריך לשנות כדי לעשות את החיים שלי יותר טובים.
איפה לשנות?
ומצד אחד. מצד שני, איך, מה אני צריך לעשות כדי להבין את האמת. זאת אומרת, לא אכפת לי טוב או רע, אני צריך לדעת בשביל מה זה, למה על זה, מאיפה זה בא, למה אני נמצא בכל התהליך הזה, בתמונה כזאת, מה האור העליון רוצה ממני וכן הלאה. זאת אומרת, אני כבר רוצה להתעלות מעל סתם טוב ורע. אני רוצה לדעת אמת ושקר.
אז שני דברים בינתיים אני רוצה. אחד, זה להבין מה אני צריך לשנות כדי לעשות את התמונה הכי טובה שרק אפשר. ודבר שני שאני רוצה לברר זה מהי האמת, בלי קשר לטוב או רע.
כן.
מצוין, את שני הדברים אני רוצה, קנינו, אחד פלוס אחד. איך אני מתקדם בראשון? מה אני צריך לשנות כדי לעשות את התמונה הכי טובה שרק אפשר?
כנראה שהכי טובה שרק אפשר, אני צריך להיות יותר קרוב לאור. כי אני תלוי בו. הטבע של האור זה השפעה.
מה זה השפעה?
השפעה נתינה. הוא נותן, הוא משפיע. כן? ואז אני צריך גם כן בהתאם לזה להשפיע. אז אני ארגיש את הטבע שלו, ויקבל כל מיני צורות שהוא מעביר עליי, בצורה טובה. זאת אומרת, כל השינויים יהיו לי לטובה.
לא הבנתי את הקשר.
אם אני אהיה בטבע שלי, קרוב לטבע של האור,
שמשפיע עליי, ומפתח בי כן, את כל הנתונים הפנימיים,
כן,
ומייצר לי את התמונות.
כן.
אוקיי.
אז אם אני אדע הטבע שלו, ויהיה כמה שקרוב אליו, אז אני אפילו יכול לזהות מראש מה הוא רוצה לעשות בי. ואז יהיה לי קל לעבור כל מיני שינויים שהוא מכתיב לי.
איך תזהה?
אני צריך ללמוד מראש מהו האור, מה טוב, מה תכונתו, איך הוא משפיע עליי, ועוד ועוד. זה אפשר לי יכול להיות, אבל כאן אני זקוק ממש לחוכמה, חוכמת אור.
מה זה אומר חוכמת אור?
חוכמה שמסבירה לי הטבע של האור.
ואם אני אדע את כל הדברים האלה?
אז יכול להיות שאני מתוך זה יוכל לתכנן לעצמי חיים טובים.
אוקיי, אז בזה ענית לי על השאלה הראשונה, ללמוד מה אני צריך לשנות כדי לעשות את התמונה הכי טובה. הבנתי. עכשיו בוא נלך לדבר השני. אמרת דבר נוסף, שהוא יותר מתקדם, כדי לדעת את האמת בלי קשר לטוב או רע. שגם לזה האדם יכול להגיע, לדעת את האמת, בלי קשר ליותר טוב או פחות טוב, יותר רע או פחות רע. איך אני מתקדם למקום הזה של לדעת את האמת?
לדעת את האמת, אני צריך, זה אותו דבר בעצם מה שהמחקר הראשון, כי לדעת את האמת, אני צריך להתעלות מעל הטבע שלי, ולהידבק לטבע של האור, להתאים את עצמי לאור, בכל מה שאפשר, זה בעד או נגד של הטבע שלי. וכאן אני מגלה שהטבע שלי הוא הפוך מהאור, ואז אני צריך לשנות את עצמי.
במה הוא הפוך?
הפוך, כי אני כולי רצון ליהנות, והאור הוא רצון ליהנות.
לגרום הנאה?
לגרום.
לגרום הנאה.
כן.
האור.
כן.
אני רוצה ליהנות והאור רוצה לגרום הנאה.
כן.
אז זו ההופכיות.
כן.
אוקיי. ואיך זה קשור ללדעת את האמת?
כי אז בצורה כזאת אני רק מקבל של ההשפעה שלו, ואני רק מרגיש על עצמי רק מה שהוא עושה בי. ולא למה, ולא בשביל מה, ולא באיזה צורות, אלא אני כבר כאילו המושפע והמשתנה בהכרח.
ואם אני כן רוצה לדעת למה ובשביל מה?
אז אני צריך לעלות למעלה מהטבע שלי. יותר לעלות למעלה מהשינויים שבי. לתפוס את האור, להבין אותו, להבין את המחשבה שלו, תוכנה שלו, לפני שהוא משפיע אליי. עליי.
יש אפשרות שגם אני אשפיע בתוך כל הסיפור הזה?
אולי.
איך? איך אני יכולה להיות? כי כרגע אתה אומר אני פסיבית. קיבלתי איזשהו רצון לקבל שהוא קולט את החיים בצורה מסוימת, יש איזה אור שמופעל עליי, שמקרין לי כל מיני מצבים, או כל מיני סיטואציות בחיים, או את הכל גם יחד, ובעצם כרגע אני פסיבית לחלוטין, אין שום דבר שהוא תלוי בי כבן אדם.
כן.
יש משהו שכן יש לי יכולת להשפיע על החיים שלי, שהם יהיו יותר טובים?
זה, בשביל זה צריך לדעת את התוכנה שלו, של האור. איך הוא משפיע אלייך, מה הוא רוצה ממך. רק דבר אחד כאן חשוב. אם יש לו כוונה ופעולה לפי הכוונה הזאת להשפיע עלינו, כמה שנלמד בהתאם לזה להיות מתאימים לו, יהיה לנו יותר טוב. כי אנחנו נמצאים תחתיו, הוא הראשון, הוא המשפיע, הוא הקולט, הוא הקובע, והכל מה שקרה ויקרה בנו, זה הכל נמצא בו.
אז בגלל שכבר אנחנו ממש מתקרבים לסיום, עכשיו הייתי רוצה להעלות עוד פעם את השאלה הראשונה, ולשמוע את ההתייחסות שלך אחרי כל ההסבר שנתת עד כה. הסתכלות נכונה על החיים, איך תגדיר אותה?
ללמוד מהאור, הפעולות שלו, הטבע שלו, לקנות אותם, ולהזדהות עמו. כמה שיותר להידמות לו.
ביחס למי?
ביחס אליו.
איפה הוא?
ואין לי יותר חוץ מי שאני שייך לו והוא משפיע עליי.
איפה אבל האור הזה? הבנתי שהוא משפיע עליי כמו במעבדה, על פילם שמפתח ממני תמונה.
כוח החיות שכל הזמן אני מרגיש אותו, שהוא מחיה אותי, משנה אותי, עושה כל מיני שינויים מסביב, משנה לי רגש ושכל נמצא בי, וכך מקדם אותי.
אני יכול להיכנס איתו לאינטראקציה?
אם אתה רוצה להשפיע עליו, בהתאם מה שהוא רוצה להשפיע אליך, אז אתה יכול להיכנס איתו לאינטראקציה, ודאי.
יש פה תנאי?
במילים תנאי פשוט מאוד.
מה התנאי?
להיות מוקדם לו.
להקדים אותו?
עוד לפני שהוא משפיע אליך, אתה תרצה שהוא ישפיע עליך.
ואז?
ואז אתה תהיה הקודם, כאילו מושך אותו, הולך איתו יחד עמו בפעולה אחת.
איפה אני ארגיש אותו בהיים?
בדיוק, באיזה מקום? אז אתה תרגיש אותו באותו רצון שאתה רוצה שהוא יבוא אליך.
הרב לייטמן, זה היה מאוד עמוק. מה הסיכום של מה שלמדנו היום?
בוא נדמה את עצמנו לאור.
שמה זה אומר?
זה, שובו בני ישראל עד השם אלוקיך.
שמה זה אומר?
להיות במשפיע כמוהו. איך? על ידי אהבת הזולת לאהבת השם.
הזמן נגמר. תודה רבה. תודה יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.